שבת חול המועד של חג הסוכות, ואנחנו נוהגים לקרוא בתורה כמו כל שבת חול המועד, והיום הנושא אל השם, ואתה אומר אליי הער את העם הזה. הטעם הוא כמו שנזכר בקריאה עניין של המועדים, בסוף הקריאה את חג המצות לשמור, ואחר כך כתוב שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדון אדוני אלוהי ישראל. ההפטרה קוראים בספר יחזקאל פרק ל"ח, והיה ביום ההוא, ביום בו גוג אל אדמת ישראל, נאום אדוני אלוהים, תענה חמתי ואפי, וקנאתי באש עברתי דיברתי, אם לא ביום ההוא יהיה רעש גדול על אדמת ישראל, ורעשו מפני דגי הים, ועוב השמיים וחיית השדה, כל הרמס הרומס על האדמה, וכל האדם אשר על פני האדמה, כל האדם, לא יישאר אדם בעולם שלא ירעד ויפחד וירעש מפני הקדוש ברוך הוא. ונהרסו ההרים ונפלו המדרגות, וכל חומה לארץ תיפול. וקראתי עליו לכל הרי חרב, נאום אדוני אלוהים, חרב איש באחים ומיר. אחר הוא אומר, משפטי איתו בדבר עובדם גשם שוטף על פני הגביש, והתגדלתי והתקדשתי ולא דעתי לעיני גויים רבים וידעו כי אני אדוני. לפני זה צריך לדעת למה קוראים בהפטרת גוג ומגוג דווקא בשבת חול המועד סוכות. כתב רב היי גאון, זה היה אחרון הגאונים, והוא חתם את כל פסקי הגאונים. כתב כך, קבלה בידינו, שתחיית המתים תהיה בפסח, ומלחמת גוג ומגוג תהיה בסוכות. ולכן תקנו לנו להפטיר את שתי ההפטרות האלה, שתי השבתות הללו. כל הפטרה בדרך כלל תראו, יש לה קשר עם הקריאה. שבת, כל שבת, אם נהן פרשת השבוע. חוץ משיש חגים ומועדים, שייך לחג, כמו חנוכה, שבת חנוכה, יש חנוכה. שבת שלפני פורים, שבת זכור, עמלק, מחיית עמלק. כשיש לנו חגים, אז ההפטרה מעין החגים. עכשיו, בראש השנה קראנו איך השם פוקד את חנה. למה? היא נפקדה בראש השנה. אחרי זה יש לנו יום הכיפורים, אז שם יש את ההפטרה הידועה, הלא זה צום מבחרהו, הלכוף כאגמון ראשו, ורחב ראיתי ויפאהו. עכשיו העניין התשובה והתכלית של התענית. אבל בשבועות, גם שבועות צריך קצת להסביר, בשבועות אנחנו קוראים שם במרכבה של יחזקאל הנביא. שם מתאר יחזקאל הנביא, ואני בתוך הגולה, מהר כבב, נפתחו השמיים והראה מראות אלוהים, והוא רואה את המרכבה של הקדוש ברוך הוא. מה זה קשור לחג השבועות? לחג השבועות הקדוש ברוך הוא ירד עם כל הרכבים שלו שבשמיים, עם כל המלאכים. בכוונה ירד עם המלאכים, שלא יישאר איזה אדם בעולם, יהודי ושאינו יהודי, שיפקפק חס ושלום, או יסתפק במלכותו המוחלטת של השם מתברך בעולם כולו ושהוא נצחי. ולכן הפסוק בתהילים אומר, רכב אלוהים ריבותיים אלפי שנען אדוני בן סיני בקודש. כמה הקדוש ברוך הוא ירד עם כל המרכבות העליונות, פתח את השמיים ושמי השמיים העליונים התחתונים, וכל היהודים וגם אנחנו נשנותינו היו במעמד הר סיני, וראינו עין ועין איך הקדוש ברוך הוא אחד ושמו אחד, והשם הוא האלוהים, השם הוא האלוהים. לא היה שום מקום חלילה אפילו להסתפק בדבר הזה. זה היה שבועות. אבל נשארו שני חגים שבחג עצמו, אז בסוכות הפתרנו את ההפטרה הידועה שבזכריה, שם שהקדוש ברוך הוא עתיד להביא את כל הגויים אל ירושלים למלחמה, ונשסו הבתים וכו'. למה? כי בסוף ההפטרה מוזכר שמה שכל הגויים יבואו לעלות בחג הסוכות אין ירושלים. ואם משפחת מצרים לא תעלה, לא יעלה מי הגשם. וכן הזדר, הוא מזהיר אותם שם הנביא. אז ההפטרה מדברת בעניין הר הסוכות. בפסח, מה אנחנו מפטירים? שהקדוש ברוך הוא אומר ליהושע, למול את ישראל שנית, אז יהושע קיבל את ההנהגה, סליחה, זה שמחת תורה, יהושע קיבל את הירושה ממשה רבנו. אבל בשבת, שתי השבתות האלה, מה עושים ההפטרות הללו באמצע? הפטרה שבספר שני בספר ההסכל, הפטרה שבספר ההסכל המדברת על התחיינה העצמות היבשות האלה, ואומר אדוני אלוהים, אתה ידעת. זה בשבת פסח. בשבת חולם מועד סוכות, לא תמיד אגב יש שבת חולם מועד סוכות, למה אם יום ראשון של סוכות יוצא לשבת, אז אין שבת חולם מועד סוכות. שבת הבאה זה שמחת תורה בעצמו. הולך שבוע שלם של חולם מועד. אבל השנה יוצא לנו שבת חולם מועד סוכות, רוב השנים יוצא שבת באמצע חולם מועד. מפתירים את ההפטרה של גוג ומגוג, אומר רבי גאון, בגלל שבפסח עתידיות תחיית המתים, כי תחיית המתים זה כמו הצמחים שיוצאים מהאדמה, למדנו, והציצו מהעיר כעשר הארץ, לכן בברכת תחיית המתים מזכירים מורידתם, ועוד מעט נזכיר משיב ברוח ומוריד הגשם, חלקי חיים בחסד, חיים מתים מחמים רבים, לכן כשיוצאים לאורכם מבית הקברות, אחרי שקוברים את המת, מנהג טוב לתלוש עשבים או אפילו ענפים של עץ, לא של פרי, ולזרוק מאחוריהם הגב, ואומרים את הפסוק, ויציצו, את המילים האלה, ויציצו מהעיר כעשר הארץ. כלומר, המת הזה שקברנו אותו, הוא לא לנצח יישאר שם. מתי שהקדוש ברוך הוא יחליט, באיזה יום, באיזה שעה, שיחליט לעשות חיית המתים, קורא בשמו, והם יוצאים. כתב רבנו בחי, איך קמים המתים, שלא יתחפו, כל אחד יפצע, אני. עכשיו יבוא מישהו פה, יחלק דולרים, לא מזויפים, דולרים לא יתאים. כל אחד יגיד אני. אז שיהיה סדר, ילך לפי א' ב', שם פרטי. כל אלה שמתחילים ב' הם הראשונים. אגב, בב' עד עוד ת'. אבל הוא אומר, אבל מי שיש לו מידת הענבה, והוא וטרן על שפוגעים בכבודו, מוחל על עלבונו, זה בליטור יקום בתחיית המתים. יקום בליטור. כל המתים אומר הזוהר, כשיקומו, העור שלהם טרי ורענן כמו ילד בגיל שלוש. למה? לפני גיל שלוש עדיין זה עור עדין, אז יש בבתי מרקחת 300, עד שדיברתי איתכם נוספו עוד 50, סוגי ממרחים בכל מיני קרמים לתינוק, וזה הכל זה זיוף של הזיוף, כל אחד מהם עושים עוד צבע ועוד איזה תרח אחר, ב-12, ב-1, ב-2, ב-פלוס, ב-מינוס, הכל יש להם קשקושים של שדים, שפה של שדים מוציאים על דברים. אחרי גיל שלוש האור כבר יותר יבש, זה לאדם המבוגר, יש לו קמטים באור, בחרישים, אז בתחיית המתים יהיה אור של גיל שלוש, וזה יהיה נצחי לנצח. כמו ישראל שיצאו במדבר, והיו 40 שנה במדבר, סמלת אחד או בלטה ורגל אחד או בצינקה. לא היה לו קופת חולים ולא שום דבר, עלה נורד בגן עדן, מחיה אותם כל יום מחדש. עכשיו בסוכות קוראים ההפטרה של גוג ומגוג. מה הסוד רבותיי של גוג ומגוג? וגם שואלים הרבה, יש אנשים, אתם יודעים, רב סרן שמועתי מהלך היום גם באזרחות, לא רק בצבא. אז אחד אומר, שמעתי שגוג ומגוג כבר היה. אני לא שמעתי שהוא היה, לא היה אף אחד שקראו לו גוג ולא מגוג, ואפילו לא דומה לו גם כן. גוג ומגוג צריך להיות, ולמה זה צריך להיות? בגלל פסוק אחד שבו סיימתי בינתיים את הקריאה של ההפטרה, והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני גויים רבים וידעו כי אני אדוני. מפה יצא רבותיי הקדיש. מה אומרים בקדיש? יתגדל ויתקדש שמח רבה. פירוש המילים שיהיה גדול וקדוש שמו של הקדוש ברוך הוא. אגב הקדיש הוא חציו לשון הקודש, חציו בשפה הארמית, ויש סיבה. פעם לפני, זוכר יותר מ-30 שנה, שהתחילו למות
המסכנים אלה, שקוראים להם קברניטי המדינה. אז הבנים שלהם כמובן לא יודעים לקרוא ולא יודעים זה, ובטח קדיש גם לא יודעים להגיד, אז זה הכי קשה. כשהיו עומדים בהלוויה, צריכים לשבור את השיניים ומישהו ללחוש להם מאחורי האוזן, להוציא איזה חצאי מילים של הקדיש. אז הם היו צועקים כל פעם אחרי זה הלוויה ממלכתית, האם לא הגיע הזמן שנתרגם את הקדיש ללשון הקודש? הרי זה שפה של גלות וגלותי. דברים, תנו להם לדבר, גמרו. בסדר, אין בעיה. לא יכול לנפשות רבות. נמשיך הלאה. להפוך את הדף. לא צריך להתרגש. אז אמרו, הקדיש במתכוון נכתב חציו בארמית, חציו בלשון הקודש. רבנו ארי כותב את הטעם. קדיש, אין לך שפח נורא כמו הקדיש, מבטל כל המקטרגים. אדם שתדעו, אין הבדל אם אדם, אם אחד אומר קדיש או מאה אומרים קדיש. זה לא מוסיף כלום. אני יודע משום מה, אנשים מקפצים לומר עוד אחד אומר קדיש ועוד אחד אומר קדיש, ואחרי זה אתה לא יודע למי לענות. די שאחד אומר קדיש ואנחנו כולנו עונים בשבילו. כי העיקר הוא הענייה, ואיפה הענייה של הקדיש? ויהיה שמי רבה מברך. זה הכי חשוב. ויהיה שמי רבה, זה חוזר על מה שאמרת בתחילת הקדיש, יתגדל ויתקדל שמי רבה. עכשיו, למה חצי ארמית חצי עברית? רבי נהרי אומר דע שהמזיקים לסתרה אחרה ופלוני השטן הם מבינים ארמית, אבל לשון הקודש לא. מאיפה ראינו? הגמרא אומרת שאם אדם היה הולך במקום שומם, מדבר, ששם מקום שליטת החיצונים, והוא פוגש שם המזיקים שלשמו, פעם היו בזמן התלמוד, היו רואים אותם אפילו. הוא מפחד מהם, מה יעשה? אז גמרא קודם כל מזהירה שאל תלך בלילה במקום חשוך לבד, תלך תמיד עם מישהו. ואם אתה חייב ללכת לבד ואין לך מישהו, אז קח איתך איזה פנס, או תאורה. גמרא אומרת, ואם לא היה לך תאורה ובא איזה שד מולו, מה עושים? גמרא אומרת, תגיד, פסוק יש בירמיה, פסוק בארמית. קדנת אומרו נהון, אלא הדי שמאיה רעלה עבדו, עבדו מהרעה ומתחות שמאיה נדן. בראש הפסוק, כך תאמרו להם. כל שליט, אלוהים זה שליט, כל שליט שלא הוא ברא את השמיים ואת הארץ, עתיד לובד ולהישמד מתחת השמיים. כי רק האלוהים הוא קיים ונצחי. אז כשהם שומעים את הפסוק הזה, מיד הם מתבטלים. מבורכים. עכשיו נמצא שמארמית הם מפחדים, כי הם משתמשים בארמית. אחרי גם הגמרא אומרת, בזמן התלמוד היה מצוי, שהיו אנשים חס ושלום ניזוקים. או אדם רואה שיש עליו פחד, ויש עליו כל הזמן פחד, הוא לא יודע מה הסיבה. לא שיש לו איזה מחלה, או יש לו איזה דבר, הוא רואה שכל הזמן כאילו מישהו רודף אחריו. לא מדובר באדם מדומיין או אדם שחס ושלום יש לו בעיות אחרות שצריך טיפול רפואי. זמנו היה מצוי. מה יעשה? אומרת הגמרא, שוף מדוכתה תלת גרמידה, כלומר יקפוץ שלוש קפיצות עם שתי רגליים ויאמר לחש שיועיל לו. מה הלחש? עיזה לבית הבחש הפירה מיניים. כלומר, אתם רוצים אחריי, העז שנשחט בבית המטבחיים הוא יותר שמן ממני, לכו אליו, שהוא יהיה כפרה בשבילי, עזבו אותי בשביל, במיוחד. אז הוא אומר את זה בארמית, כי המזיקים מבינים לשון ארמית. עכשיו, אנחנו רוצים להתפלל לתפילה שלנו באה לעלות, ואפילו שאין יתומים בבית הכנסת. כולם ברוך השם, ההורים שלהם חיים, יחיו 122 שנים. מה עושים עכשיו? צריכים להגיד קדיש, קדיש הודו, זה לא קשור למת. קדיש כבה, לא קשור למת. וכן על זה הדרך, שאנחנו כל הזמן קדישים. מה הקדישים האלה אומרים? למה יש קדישים? אנחנו רוצים להעלות את העולם לעולם יותר גבוה. באים המזיקים לקטרג, ומקטרגים. מה אנחנו עושים? אומרים קדיש. ואז כשאומרים קדיש, הם מתבטלים. וכן המת. עצמכם, פעם היה סדר, היו עושים הלוויה בתוך העיר, אדם נפטר, חוצים כן, אז מוצאים אותו מהבית או מהרחבה של בית הכנסת, מעבירים אותו דרך בתי הכנסת, עוברים, לא שעושים סיבובים, אסור לעשות סיבובים עם המת, סובבים אותו, מסכן, לא מספיק, הוא בצער, הוא מחכה כבר לנוח בשלום על משכבו, ותתרים אותו, אל תלמדו מה שעושים היום. היום נכנסו אינטרסים אחרים לתוך העניין הזה. אז בדרך, מפה לבית העלמין, מעבירים אותו, מנחים אותו. ובדרך כל בית הכנסת שיש, עוצרים ואומרים שם קדיש. למה? מה עושה הקדיש בשביל המת? כיוון שכשהוא מת, אז כל העוונות שהוא עשה, נבראו מהן מזיקים. אדם עושה עוונות, השם ישמור במשך ימי חייו, נבראים מזה מלאכים רעים. והם מופיעים מיד כשהוא נפטר. והם באים לנקום בו, באים לקשרק עליו. עד שהוא נח באפר, אז הוא באמת נח. סוגרים את הקבר, ואין להם רשות. אז יש דין למעלה עם הנשמה, אבל הוא עצמו נמצא במנוחה. יוצא שכל שמעכבים את ההלוויה ואת הקבורה, נותנים צער נורא למת, מחוץ לעוון שיש בטלין, לא טלין נבלתו על העץ. והפוסקים כתבו, כתב הרמב"ם, שלאו דווקא באמת תלוי לא עליכם, אלא בכל מת שהוא, אסור להלין את המת, ואם מלינים אותו, אומרים בלא תעשה. מבטלים מצוות עשה מן התורה, כבוד תקברנו ויאמרו. אבל יש עוד דבר, שהמזיקים שנקראו מהעוונות שלו, מקטרגים עליו, הם מלווים אותו, לוקחים אחריו, קוראים את הקדיש וסורקים אותו. בפרט בית הכנסת. קדיש שאומרים ליד בית הכנסת, אפילו שלא אומרים הספד, אומרים ליד בית הכנסת, אומרים שם קדיש וממשיכים. וככה הלכה. למה? הקדיש חציו ארמית, חציו עברית. אתה אומר, התגדל והתקדש. הם לא יודעים את זה, אבל התגדל והתקדש על שם הפסוק, ותכף נגיע אליו. שמן רבה. וואו, שמו הגדול של הקדוש ברוך הוא, הם שומעים דברים. ועלמה, עכשיו זה שוב ארמית, דיברה כי עוטה וירמית מה שעוטה, ועצם הוא כנראה, יקרב משיחה. מה, הקדוש ברוך הוא עומד למלוך? הגאולה עומדת לבוא? צומחת הישועה? המשיח בדרך? הם נבהלים, אז הם מתבלבלים, אין להם זמן לקטרג על המת או לקטרג על התפילה, כי הם יודעים שברגע שמשיח יבוא, ברגע שהגאולה תגיע, הם מתבטלים מהעולם. אז הם פחדים כבר על קיומם מהם, הכיסא שלהם מתנדד, הם עסוקים כעת בפריימריז שלהם, לא יודעים מה לעשות. אחר כך, ועוד, מה אנחנו אומרים? והיכול מיום לכל, שימו לב שהקדיש מדבר על ביאת המשיח ועל מלחמת גוג ומגוג. והיכון הוא ביום יכון, חייב לכל בית ישראל, מה העניין והיכון ביום יכון? מפני שלא מדרשים ובזוהר כתוב שלא כל אחד יזכה להיות בזמן בשבוע המשיח. הרי כנגד זה אנחנו שותים ארבע כוסות בליל הסדר, כנגד זה אמרנו ארבע פעמים זוכנו לחיים בעשרת ימי תשובה, אחד על החיים בעולם הזה, שתיים על העונש חס ושלום ועל הדין שם, שלוש על ביאת המשיח, וארבע על תחיית המתים. כאן יש ארבע כוסות בליל הסדר. כוס ראשונה זה על העולם הזה, כוס שנייה על אחר כך שאדם הולך לעולם הבא, כוס שלישית על זמן הגאולה, וכוס רביעית על תחיית המתים, עולם שכולו ארוך ומוכן לחיי העולמים. אז אם כן, יש לנו ארבע מדרגות, ולכן אנחנו אומרים גם בתפילה בשבת, שימו לב ביוצר, אין ארוך לך ואין זולתך, אפס בלתך ומדומה לך. אין ארוך לך השם אלוקינו בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא, זה אחרי שאדם נשתה. אפס בלתך גורמנו למות המשיח, ומי דומה לך מושיענו לתחיית המתים. עכשיו, גוג ומגוג, זה יהיה סמוך לזמן תחיית המתים. הסעדיה הגאון כותב שמיד קבלה בידינו, שמיד אחר מלחמת גוג ומגוג יחיו המתים. עכשיו מה רוצה גוג ומגוג? צריך הבנה פה. זה שאמר והתגדלתי והתקדשתי. גוג ומגוג למעשה זה לא אומה אחת, זה 70 אומות, 70 מדינות, ובראשם עומדת מעצמה אחת שהיא עליה מתנבא הנביא, שהוא גוג, נשיא משך
נשיא ראש משך וחובל. ואיפה זה יהיה פה בארץ ישראל? מה רוצה גוג ומגוג? הוא רוצה לעשות סדר בעולם, הוא רוצה לשלוט בעולם, והוא לא רוצה שהקדוש ברוך הוא חס ושלום יחליט פה ויתערב בעניינים בעולם הזה. הוא רוצה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, כאילו כמו שדור הפלגה אמרו, אתה למעלה, ויאמרו לאל שור ממנו, ועדה דרכיך לא חפצנו. אתה תתערב שם, מה שיש בחס ושלום בשמיים, וחלילה וחס, פה בארץ, תן לנו אותה, אנחנו ננהל את ענייני הארץ. לפי חוקים וכללים, ודברים שהם מחליטים, כי הם רוצים לשלוט. יבוא גוג, למה יבוא לארץ ישראל? הוא ידע ויבין שירושלים היא מקור הבעיה שלו. כיוון שכל היניקה והקיום של עם ישראל והחיים שלנו זה מכוח ירושלים. ואפילו שהיא חרבה היום ואין לנו בית מקדש, אבל בית המקדש הרוחני נמצא ואותו אי אפשר לעקוב. אין אבנים של בית מקדש, אבל יש את המקדש הרוחני. אז אנחנו יונקים כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים. אז הוא הרכה, הוא בא והוא מגוג לירושלים כדי להילחם הקדוש ברוך הוא. מה שאיך להילחם הקדוש ברוך הוא? איפה יכול להילחם? מה יש לזרוק שם? צצות מצרה, נפלם, כבר זה היום גם יצא. לפי אמנת ג'נבה, לא משנה שעושים את זה חרף אמנת ג'נבה, אבל כבר יש היום כלים ומונחים ותום אהוב, כבר זה גם יצא כבר משימו שיש היום מכתבים יותר חדישים ושוכללים. ב-12 ו-CO3-4 לא חסרים פה, אפילו לחיידקים היום כבר יש שמות מסובכים ומורכבים יותר, שפעת העופות וכו', יש להם כל מיני קודים. אז מה? אלא גוג ומגוג ילחם נגד התורה ונגד הדת. ואז וכאן ראיה שעדיין גוג ומגוג לא היה, כי שימו לב רבותיי, תמיד אנחנו מזכירים את עלינו לשבח, זה בדיוק משקף בפרט החצי הראשון של עלינו לשבח, מעקד לקבלך וההמשך משקף מה יהיה אחרי מלחמת גוג ומגוג. שלפני מלחמת גוג ומגוג אז עדיין העולם לא יודעים, וגם אנחנו היהודים לא יודעים, וגם שכן אומות העולם לא מכירים, לא יודעים, לא מכירים את הקדוש ברוך הוא ולא יודעים את מלכותו ולא מכירים אותה. לעתיד לבוא יקינו וידעו כל יושבי תבל כי לך תכרה כל ברצי שרה כל השם. זה שאמר והתגדלתי והתקדשתי. וכאן מה זה התגדלתי והתקדשתי לבותיי? אנחנו אומרים התגדל והתקדש שמי רבה. התגדל הכוונה שמו יהיה גדול, והתקדש התקדש התפשט על כל העולם. מה שייך שמו יהיה גדול? הוא גדול, הוא לא צריך להיות מה הוא הולך וגדל, מה המשמעות של יהיה גדול. אלא אם אנחנו מתבודדים שם הוויה שהקדוש ברוך הוא בחר בו הוא השם, כי הקדוש ברוך הוא סמל הענבה. אנחנו אומרים בעשרת ימי תשובה ביום הכיפורים ראש שנה, העוז והענבה לחי עולמים. גם בשמחת תורה אומרים את זה בחגים. מה זה ענבה? אין הקדוש ברוך הוא אין כמוהו ענב, שהוא שומע שמחרפים ומגדפים אותו ומגדגים וכופרים בו והוא שותק, שומע הרפתו ושותק. אמרו נשי כנסת גדולה כשבאו לתקן את סידור התפילה אחרי חורבן בית ראשון, כתבו האל הגדול לגיבור הנורא. אז דנו שם 120 צדיקים, היה ביניהם עזרא הסופר, ישב בראש, ביתו מרדכי היהודי, חגי, זכריה, מלאכי, יהושע כהן גדול, שמעון הצדיק. שאלו, איך אנחנו אומרים עליו גיבור? איפה גבורותיו? איפה נוראותיו? את המקדש נחרב, הגויים שולטים, רומא מולכת. אמרו, זה שהוא רואה את בית המקדש חרב ושומם, והגויים עדיין יושבים בהיכלות שלהם ובארמונות, והם בנויים, הם נוראותיו, הם גבורותיו. גיבור זה לא אחד שנותן אגרופים. גיבור זה לא אחד שמחריב בתים, גיבור שיודע לשתוק, יודע להבליג, זה גיבור. והפך, כשאדם מפעיל כוח זה מראה חולשה, כי הוא איבד את כוח ההרתעה, אז הוא רוצה להראות אני יודע, אני קיים.
אבל כשהוא לא מפחד, הוא לא מגיב. יתוש, זבוב עבר לידו, הוא מעט ילך. קנה ענן וילך, כנראה שאול ולא יעלה. אז הקדוש ברוך הוא באמת גיבור ונורא, כי הוא ערך אפיים ורב חסד באמת. ולמה הוא בחר דווקא בשם הוויה? מילה הקטנה. רבנו אני אומר שהוויה מראה על היה, יש בה גם אותיות היה, יש בה אותיות הווה, וגם יהיה. יהיה, תכף נסביר איך זה יהיה. אבל יש עוד משמעות בשם הוויה. שם הוויה מספרו 26. 2 ועוד 6, 8. מספר 8 הוא מאוד מעניין. העולם שלנו הוא בין 7 מדרגות, שזה קשור לשמיני העצרת, חג הבא, מיד אחרי שבת. אנחנו מסיימים ביום ראשון את חג הסוכות, נפרדים מהסוכה, ונכנסים לשמחת תורה. בחוץ לארץ להם עונש יום נוסף. אז בשמחת תורה, שמה זה שמיני. מה יש בשמיני? זה יום שמיני עצרת. 8 זה מעל הטבע, 7 זה טבע. בסוכות אנחנו עושים 7 ימים, כל החיים שלנו על האדמות הם 7 ימים. 7 הקפות, כל יום עושים הקפה אחת, לראות, תשמע, כל החיים זה 7 סיבובים. אין יותר מ-7 ימים בשבוע, אז אדם לא חי יותר מ-7 ימים. לכן, לא עליכם, על המת יושבים 7, אדם יושבים 7, כי כל החיים 7 ימים. חתן, מסלחים אותו 7 ימים, לומר לו, שמע, כל החיים שלך זה 7 ימים. אז 8 זה מעולם הבא. שלמה זה, 8 זה נותן לאדם מרגוע. למה? מספר 8, שאמרנו ששם הוויה 26 ו-2 ועוד 6 זה 8, אם אתה מכפיל אותו ואתה חושב לקבל יותר, אתה מקבל פחות. והקדוש ברוך הוא אוהב את הקטנים ולא את הגדולים. זאת אומרת, כמה שאדם מקטין את עצמו, אוהב אותו יותר. 8 כפול 2, 16. 1 ועוד 6, 7, ירדת ב-1. 8 כפול 3, 24, 2 ועוד 4, 6. 8 כפול 4, 32. 3 ועוד 2, 5. אתה הולך ויורד ב-1. 8 כפול 5, 40. תוריד את ה-0, אתה ב-4, אתה נמצא ב-4, אתה ירדת עוד 1. 8 כפול 6, 48. 4 ועוד 8, 12. 1 ועוד 2, 3. 8 כפול 7, 56. 56, 5 ועוד 6, 11. 1 ועוד 1, 2. 8 כפול 8, 64. 6 ועוד 4, 10, 1. ככל שאתה מכפיל, אתה עומד באחד, עד שאתה מגיע באחד. אז הוא לא ממשיך עוד, כי אחד, גם אחד לא יישאר לו. אז הקדוש ברוך הוא אוהב שאדם מסתפק עם מה שיש לו. שמח בחלקו, זה 8. 8 לכון לשון שמן, שמנונית. 7 זה שבע, 8 זה כבר שומני כבר, תוספת. שמיני העצרת זה השמונה. עכשיו, שם הוויה ידוע מחולק לסתיים, שני חלקים. מה אנחנו אומרים תביד לזה מיכול? להיחדה, שם אותיות ואות ה, ואות ו ואות ה. למה? למה עשו ככה? יוד ה ואות ו ואות ה. כי היוד ה משם השם הם שלמים. והוו ה משם השם הם עדיין לא שלמים. בפרשת עמלק כתוב, ויאמר כי יאללה כסייה. מלחמה על אדוני ועמלק, דור דור, יא, אין השם שלם. יא, במקום להיות כבקה, כתוב להיות כה. ואין הכיסא שלם, במקום כיסא, כתוב כס. לעתיד לבוא, הכיסא יהיה שלם, ושם השם יהיה שלם. אז לעתיד לבוא, מתי זה לעתיד לבוא? לא במקום, התגדלתי והתקדשתי. היום יש בעקה, אז הקדוש ברוך הוא מעלים את עצמו מהעולם. לא רואים. הוא נעלם. אבל הוא מלך, הוא מצוי, כמו שאמר המדרש. אם המלך יבוא וילבש 10 מלבושים אחד בתוך השני ויתעטף בכולם, הוא נמצא, הוא מלך. אז לבוא אדם יגיד, אני לא רואה את המלך. אתה לא רואה, כי הוא לבש בגד אחר, הוא עטוף, הוא מכוסה, בעשר כיסויים. אבל
כשהוא מתגדר הוא מתגדר, אבל המלך קיים. ככה הקדוש ברוך הוא שאמר התגדל והתגדל. שימו דעים רבותה, ונראה אומר התגדל, כמה אותיות יש בהתגדל? חמש. והתקדש שש. חמש זה והתקדש שש זה בב, זה הבב ה' בשם השם. בב ה' שם השם היום הם חסרים, כי עמלק נוגע בהם. ותביא לי הוכחה שיש אלוהים. למה לא רואים אותו? למה ככה עושה? למה ככה העולם מתנהג? כל אחד חושב שהוא איזה חכם גדול, הוא לא מבין שיש לקדוש ברוך הוא סיבות, אלא אתה יודעת לסיבת הסיבות. מה אנחנו יכולים להתערב בענייני השם יתברך? חס ושלום. אבל לעתיד לבוא, אבב כן יהיה כמו יוד כן. חד כתוב ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. מה כתוב יהיה? יוד כן, יוד כן. פעמיים יוד כן. לא יהיה יוד כן אחד ובב כן שתיים, אלא הכל יהיה יוד כן. שאומרים, התגדל והתקדש, שמה רבה, אומר רבי נוערי, שמה, שם יוד כרבה. זה הקדיש. זה שאמר, והתגדלתי, והתקדישתי, ונודעתי, לעיני קוראים רבי. עכשיו, למה גוג ומגוג מגיע? באבות רבי נתן, ברייתא שם, אומרת, שדברי התנאים, 10 ירידות ירדה שכינה. בימי גוג עתידה לרדת באופן סופי השכינה להתגדל ולהיראות בעיני העולם שנאמר, כך אנחנו רואים בהמשך ההפטרה, ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים. זאת אומרת, עתיד הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו לרדת ויעמוד על הר הזיתים ואז יתגלה לעיני העולם כולו. זה שכתוב בשיר השירים, אורי צפון ובואי תימן. מי זה צפון ומי זה תימן? זה דרום. אבל איזה צפון הוא מדבר? ועל איזה תימן הוא מדבר? אורי צפון, אומר המדרש, התעורר גוג בצפון. גוג ומגוג הוא יבוא מצפון המדינה. מצפון תיפתח הרעה. אז היה בחורבן, גם לעתיד לבוא יבוא גוג מהצפון. שיתעורר גוג שבצפון, ייפול בדרום, ואז יבוא משיח מהדרום. משיח תתקנו עתיד לבוא מכיוון דרום. שנאמר אלוה מתימן יבוא, זה הנביא חבקוק, ככה אומר בנבואה שלו. אז עתיד לבוא המשיח מהדרום, ואז יתאספו כולם לראות את מפלת גוג ומגוג. ולכן אמר והיה, בואו נראה את ההפטרה. והיה ביום ההוא ביום בו גוג על אדמת ישראל נאום השם אלוקים דרי חמתי התחלתי באפי. והיה אם והיה אל הלשון שמחה. איזה שמחה תהיה? כי עכשיו בעוונות אין מלכות השם, הרי על זה התפללנו בכל עשרת ימי תשובה, כולל יום הכיפורים. ובכן תן פחדך השם אלוקינו, ובכן התקדש שמחה השם אלוקינו על ישראל עמך. כן תן פחדך השם אלוקינו על כל מעשיך ואימתך על כל מה שבראת. וכן צדיקים יראו וישמח. וכן לעולת תקפוץ פיה והרשעה כולה מהשם תכלה. למה? כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. וכן תן כבוד לעמך, תהילה לרעך, תקווה טובה לדרושך. אתה רואה שכל התפילה בימים הנוראים הייתה על מלכות שמיים שתתגלה וכל ממלכות הרשע שבעולם שיכלו מן העולם. ותמלוך אתה הוא השם אלוקינו מהרה על כל מעשיך ואף ציון. זה אומרים המלך הקדוש, זה התחתית. אז ממלכה עכשיו גוג הוא יבוא להוכיח כאילו את הממלכת הרשע שבעולם. ואז אומרת הגמרא, והיה יהיה שמחה גדולה. שבעיה, למה שכתוב, קראנו הפטרה לפני כמה שבתות, בדיוק כפרשת ניצבים, סוס אסיס בדוני, תגן נפשי באלוהי, כבישן בגדי ישע, מעין צדקה יעתנו, וכו'. סוס אסיס, מה זה סוס ומה זה אסיס? אומרת הגמרא, סוס בזמן המשיח שיבוא. כולנו נשמח, יהיה יהודי שלא ישמח. משיח יבוא לעשות רק טוב לנו. מקווים להיות ולראות אותו. היכון ויום יכון כתוב, היד יכון בית ישראל. אז סוס, ולמה אסיס גם? אסיס ומפלת רומי, שגוג ומגוג עם רומא, היפול ביחד.
סוס אסיס בשם תגן נפשי בלוהי, בלוהי במפלת גוג ומגוג, כך אומרת הגמרא. בזמן מלחמת גוג ומגוג, ולא עוד אלא, אפילו משה רבנו, בזמן קריאת ים סוף, אומרים את זה כל בוקר, בשירת הים, כתוב הזוהר הקדוש, שאם אדם רוצה סגולה שימחלו עבודותיו, זה חינם, זה לא עולה כסף רבותיי, ולא תיקונים של בבות, ולא כל מיני מקובלים שקרנים, אלא יש לנו הבטחה מרבי שמעון בר יוחאי, אתה רוצה שימחלו לך עוונות, שאתה מגיע כל בוקר לשירת הים, אז השיר משה, תחשוב רגע, שנייה, תדמיין כאילו, אתה בעצמך, עם משפחתך, ילדיך, קרוביך, פרעו, לא פרעו, אני יודע, זה, תביא איזה פרעו של דורנו, לא משנה, כל פעם, מתחתים. רודף אחריך ורוצה להטביע אותך בים, והנה הקדוש ברוך הוא מופיע, מציל אותך ומפיל אותו. איזה שמחה. הנה, עמדתי למות עכשיו. והנה הקדוש ברוך הוא הופיע. אז השיר משה ובני ישראל, ואתה אומר את זה בשמחה, ומתך השם תרעת שויל, כאשר נעדרים הכוח, תום לא גאון אחד, תהלוס כם אחד, תשלח המון אחד, איפה להם קרקס. נמחלם לך באותה שעה כל עבודותיך. זה איזה דבר זה? דבר עצום. עצום, עצום. הנה עוד יום כיפור. כל עוד אתה יכול לעשות יום כיפור. מדין עצום. עכשיו, כתוב שם, אנחנו אומרים שם, ימינך אדוני נעדרים הכוח. השם תרעץ אויב ולא גאון אחד תארוס כמך. מי זה ימינך השם? משה רבנו מתנבא אז בכל ישראל 600 אלף יהודים מתנבאו יחד איתו, כי כולם בבת אחת שכינה שרתה בפה שלהם ושירת הים הייתה יוצאת לבד מהפה, פתאום יוצאת שירה, מחברים שירה, כמו שדוד המלך כתב ספר תהילים. איך כתב ספר תהילים? נכון שזה שירים שהוא כתב, אבל מי נתן לו את החוכמה הזאת? הקדוש ברוך הוא. שלמה המלך כותב ספר משלי, קהלת ושיר השירים, גם כן הקדוש ברוך הוא נתן לו את העוצמה הזאת והחוכמה. אומר משה רבנו ואומרים ישראל איתו, ימינך השם תרעץ אויב. מי זה ימינך? משיח נקרא ימין השם, כמו ימין. רוב גאון אחד תהרוס כמך, תשלח ארון איך איך עולם הקרקס. מרוב רוב גאון אחד, גאון אחד זה העוצמה שלך. תהרוס כמך זה גוג ומגוג עם כל השירים אומות. לכן גוג, כמה יוצא גוג? גימל וב גימל. 12. מגוג כמה יוצא? מן. יש לך גוג, עוד פעם, מגוג גם כן 12. ועוד 40 מן. 52. כאן היה לי 12. 94. עכשיו יש וב, גוג ומגוג, וב החיבור עוד 6.70. גוג ומגוג אומר גם מבינה שהפטירה שלו בשבת זו. גוג ומגוג עולה 70, לומר ש70 אומות יבואו איתו. הוא יהיה המנהיג שלהם, וכולם יפלו יחד איתו פה בארץ ישראל. הגמרא אומרת שייקח 12 חודש רק לקבור את החללים שלו. משפט גוג ומגוג 12 חודש, משפט רשעים בגיהנם 12 חודש, משפט המצרים במצרים המכות 10 מכות 12 חודש. אז גוג ומגוג היפול פה, תהרוס כמך, ההמשך תשלח ארון איך לפלום קרקש, זה בזמן תחיית המתים, שמיד אחרי גוג ומגוג אז יהיה תחיית המתים. והפסוק אומר ואלה תיכה מארץ גוג. מי זה ארץ גוג? והלתיך מארץ גוג בירושלמי כתוב גוטיה, שהיא נמצאת עד קפקז, לפי זה יוצא שזו רוסיה של ימינו, עד קפקז, שם. והמלבין כותב שישכחו שזה גוג, ולכן יאמרו לו, מה אתה הוא הגוג? כמו שכתוב שם בהמשך, שיאמרו העולם, אתה הוא גוג. זה גוג שכתוב עליו כל כך הרבה, למדנו גוג ולא ידענו מי זה. ואז יבוא גוג. בזוהר הקדוש פרשת וירא כתוב, כל שיטין ושיט מתעורר משיח בגרים. מעניין שגם השנה זה שיטין ושיט. תפשין סמך וב. ולא שאני עוסק בתאריכים, אבל יש פה רמז. סמך וב זה 66. סיפר לי אבא על השלום לפני 100 שנה בדיוק. כן, 100 שנה. הוא היה בן 6 בבגדד. אז הוא היה בגיל 6, נטף רש סמך וב. כמו בימים האלה, עיצומם של הימים האלה. ואז לפני, כבר באלול, אז מצאו את הזוהר הזה בפרשת וירא. הזוהר כותב, כל 66 שנה, מתעורר המשיח בגליל. המשיח הרי צריך לבוא, אמרנו, מצד דרום, אבל הוא יתגלה בטבריה. אז הוא יתגלה בגליל, ויבוא לירושלים אחר כך לגאול אותנו. עשו חשבון וראו שנת תפרש סמך וב, התרסו, בדיוק לפני 100 שנה, אנחנו כעת זה נקרא 2005, אז זה היה 1905. באותה שנה אמרו שבשנה הזו יבוא משיח. תפרש סמך וב, למה? זה 5,000 תרסו, 5,000 אז אנחנו באלף השישי. תפרש זה 160, סמך זה 10 שישי. ואב זה יחידה שישית, אז יש לנו 6, 6, 6, 6, 4 פעמים 6, משיח יבוא. ואז הרבה יהודים האמינו, כולם היו מקווים לביאת המשיח, החלו למכור את המטלטלים שלהם, כל מיני חפצים מיותרים, ולהשאיר רק מוצרים או מצרכים חיוניים ביותר, והכינו אותם כדי לעלות לירושלים. לקראת אלול, והערבים ראו שיהודים מוכרים יותר מדי חפצים, מה קרה? לא פסח ולא פורים עכשיו, מה אתם מוכרים לנו? אז אמרו להם, תשמעו, אנחנו בדנענים של לוקוץ, הולכים לירושלים לרקודש. מה יש לוקוץ? בונים בית המקדש, דריסלם, שמו דריסלם, עיר השלום. אז טוב, התגלו הדברים, אחר כך התחלו יהודים אפילו למכור בתים ואדמות. אז אמרו להם זה לא, זה למכור חצי מחיר, רבע מחיר, כמנהג המזרח התיכון. סוף דבר, באו למכור, אמרו להם לא, בשביל מה למכור, אני אשלם לכם כסף. במכור עוד שבועיים אתם תגיעו לקוץ, יבוא המשיח, ויקח אתכם לשם, והיה רעש גדול, והעסקים נעמדו. גם אנשים באו לעשות חתונה, אמרו לא לעשות חתונה, חכה. עונה תשרי, אחרי זה יש משיח, אנחנו מגיעים את המקדש. שני אמר, מה, רוצה לבית בית, רוצה לעשות עבודה, עובר את מקום העבודה. שני אמר, ככה כל העסקים נפלו, התחילו, הכלכלה התחילה להתמוטט, וכרגיל, בכל מדינה, מי שמחזיק את הכלכלה זה היהודים. באו ואמרו לגאון, רבנו יוסף חיים, הוא עדיין היה בחיים, הוא נפטר 3 שנים אחר כך. הוא היה בן 72 אז. שמע את זה ושתק, בדרשם בשבת תשובה לפני יום הכיפורים עמד ודרש ואמר, רבותיי, אני שמעתי שאנשים מכרו את מטלטליהם ויש חלק יושבים אפילו על המזרדות. אמרתי לו רבי הרב השלום שהוא ראה בוקאץ', בוקאץ' בערבית זה בוקצ'ה, זה לוקחים איזה סמיכה או סדין וקושרים בתוכה את המטלטלים, כבר אנשים הכינו ואמרו אנחנו עובדים לירושלים. אמר להם, השנה לא יבוא משיח. אמר להם רבנו יוסף חיים, תשארו פה ותמשיכו את העסקים כרגיל, ומתי שהקדוש ברוך הוא ירצה הוא ישלח אותו, ואתם אל תתערבו לו בעבודה. איך תיקחו את המטלטלים, ומי ייקח לכם, ומי ידאג לכם, ומה אם לקחתם? לא. אז מה אתם, על מה אתם מדברים? ויין לקידוש לקחתם? לא. המשיח יביא, נכון? אז הוא יביא לכם הכל. לא תצטרכו להרוס שום דבר. מתי שיגיע הזמן, הכל יסתדר. אז מה? אז ככה היה. אז 66. זה שאמר הזוהר, כל 66, ואז מה יהיה? אומר הזוהר הקדוש, אחר כך יבואו, יתאספו כל האומות ברומא. השאלה אם זה רומא פיזית, רומא הזאת, יכול להיות שזה אמריקה של היום, או שזה רוסיה. רומא זה הכוונה המרכז של אומות העולם, איפה שהם יושבים. והקדוש ברוך הוא ירד עליהם באבני אל גביש ויעשה להם רעידת אדמה כזאת, לא 5 פסיק בסולם ריכטר או 6 או 7, הקדוש ברוך הוא יש לו סולם שלו. כמו שאמר הפסוק,
וקראתי עליו לכל הרי חרב נאום אדוני אלוהים הרב נשפח יפתיה משפטי איתו בדבר עובדה בגשם שוטף ואבנן גביש אש וגופרית אמתיר עליו ועל הגפיו ועל עמים רבים אשר איתו והם כולם יפתו ואז יבואו כל אותם הגדויות והמדבין כותב למה דווקא רומי כמה שהיא שיחריבה את בית המקדש והקדוש ברוך הוא צריך לנקום ממנה ואז יהיה הכל לכן מדרש תלפיות גם הוא הראשון שכתב שגוג ומגוג יוצא גימטריה שלי זה הרביליאו איתמרי הוא היה באזמיר לפני קרוב ל-400 שנה יליד אזמיר קבור שם הוא כותב שהאומות כולם יבואו נגד ישראל ואז יהיה לו שענה רבה מה עשות? אם נעקוב אחרי הקריאה בתורה בימים האלה שאנחנו קוראים בתורה אז כל יום אנחנו מקריבים פרים ביום הראשון היה פרים בני בקר 13 פרים ביום השני 12 ביום השלישי 12 שזה 11 ביום הרביעי 10 ביום החמישי 9 הולכים ומתמעטים הולכים ויוצאים הפך מהנוכה ביום השישי פרים 8 וזהו ספור את הכל יחד יוצא 70 למה זה 70? 70 פרים כנגד 70 אומות יש 70 אומות הקדוש ברוך הוא ציווה להקריב כנגדם 70 פרים מה זה כנגדם? אנחנו מקריבים בשבילם ולכן סוכות זה מסמל שלום ידוע גם ישיבה בסוכה סוכרת לשלום סוכת שלום אנחנו אומרים סוכה יש לה הרבה מעלות אדם זוכה על ידה לעולם הבא אדם זוכה לעריכות ימים שאמרנו בצילון יחיה לכן אדם משתדל לישון בסוכה משתדל לשבת בסוכה הוא פשם הגשם פסק די שקט יהיה עד סוף אחת בעזרת השם מוכן לשבת בסוכה ולברך עליה כמו שצריך אז סוכה יש לה מעלה גדולה מאוד סוכה מגינה על האדם סוכה מצילה אותו ממוות כל מיני משחיתים, כל מיני צרות, ממגפות, כל מיני חוראים. אז ואנחנו מקריבים 70 פרים כדי שאומות העולם לא יקטרגו עלינו וישאירו אותנו במקומנו. והם 35 כנגד עשיו, 35 כנגד ישמעאל. לכן זה המספר. למה זה יתחיל דווקא במספר הזה? וגם תראו שיש בכל יום משהו אחר. ביום השני כתוב מסיימים, היום קראנו מנחתה ונזכהם מחר יום השלישי מנחתה ונזכה יום הרביעי ונזכה יום החמישי גם ונזכה יום השישי ונסחיה למה זה מתחלק בין עשיו לישמעאל אז הם לוקחים כדי שיהיה אותו דבר אז עשו, הנה, שלישי ורביעי וחמישי כתוב נזכה אז בשלישי יש 11 ורביעי 10 שזה ביחד כמה יוצא 21 בחמישי יש 9 יוצא 30 כן ואז ככה שיהיה המספר שווה יהיה לעשיו ויהיה לישמעאל אל העשיו ואל ישמעאל ולכן זה מים גם הזוהר נכנס לזה השם הפסוק מים רבים לא יכולו לכבות את האהבה בחג הזה מתפללים על המים בחג הזה אנחנו נידונים כמה מים יהיה בארץ כל מדינה ומדינה כמה מים יהיה לה ומים זה לא רק מים מים זה מרמז רבותיי גם על שפע פרנסה מים מרמז על חיים לכן תראו על המים מברכים בורא נפשות רבות כי בלי מים אין חיים זה הסוד של המקווה למה מי שצריך להיות טהור הולך טובל במקווה כי המים מתארים המים הם השורש של החיים בעולם בלי מים אין קיום. אי אפשר לבנות בית בלי להביא מים להכניס לתוך הבניין. אי אפשר לגדל צמחים בלי מים. בעלי חיים לא יכולים להיות במקום שאין מים. בני אדם אינם יכולים להיות במקומות שאין מים. הנה אלה שעולים, המג'נין האלה שעולים לחלל, הראש שלהם מסתובב. עולים לחלל מחפשים, מוציאים המון מיליארדים. תאר לך כמה מיליארדים רעבים יש בעולם מכדור הארץ. ומתים מרעב כל שנה כמה עשרות מיליוני אנשים באפריקה, בזימבבואה, איפה לא, בדרום אמריקה, בכל מיני מקומות, ואלה מבזבזים הון על החלות החלל, והם מחפשים מקורות מים. יש במאדים כתבים של מים ובירח ובכל מיני מקומות, למה מים זה סימנים של חי. זה מה שאתם יודעים, זה הכל מים. אז בקיצור, המים זה סוד גדול, ובחג אנחנו נדונים בחג סוכות, נדונים על המים כמה מים, וכן מבקשים ביום שעלה רבה את ההקפות, מבקשים על המים, מבקשים על הפירות, על האילנות, אחר כך בשמחת תורה, במשיב הרוח, מוריד הגשם. זה הסוד של המים שאנחנו מבקשים אותו בחג הסוכות, דווקא בסוכות. אז זה הסוד גדול יש במים, שהמים הם מתארים. גם מים לשון אחדות. מים אין לשון יחיד. כל טיפה מורכבת מכמה טיפות של מים. וטיפה עם עוד טיפה ועוד טיפה, נעשה את החשבון גדול. אז התורה גם נמשלה למים. זה אותו סוד. עכשיו יוצא איפה רבותיי, ולמה אנחנו בחג הזה גם עושים שמחת בית השואבה. דוגמה, המשנה מסכת סוכה מובאה, שבשבית המקדש היה קיים, היו גדולי ישראל הולכים בית המקדש, יושבים שם כל הלילה, לא היו ישנים, מביאים את הבגדים של הכהנים. הרי הכהן הגדול היה שימש בכהונה ביום כיפור, חליפה חדשה לבש, 8 בגדים, את כולם גנזו. שנה הבאה לובש חדש, אסור שאותו בגד שלבש שנה שעברה ילבש השנה. אין, הגמרא אומרת, אין עניות במקום עשירות. את המקדש זה מקום של עושר. לא צריך לשמור את הבגדים. מה עושים בבגדים? בגלעי הבגדים של הכהנים, היו תוגלים אותם בספרים של שמן ומדליקים מדורה. היו מדורות כאלה גדולות שעושות אש. גמרא אומרת שבכל ירושלים לא היו צריכים להדליק אור בלילות האלה של חג הסוכות. לא הייתה חצר בירושלים שלא הייתה מאירה מהאור של שמחת בית השואבה. ויונה הנביא, איך נהיה נביא? זכה יונה הנביא להיות נביא כזה גדול, על העין העולה רגלים, עלה לירושלים, והשתתף בשמחת את השואבה, ומהשמחה קיבל רוח הקודש. הוא שמח יותר מכולם, אז הוא זכה להיות הנביא. מראה אומרת שאין נבואה שולטת, אלא במקום שמחה. גם רוח הקודש לא יכולה לשלוט על האדם אם הוא עצוב, ואין אסור להיות עצב. שבת בחג, ותשמח. שמח ששנו חג, אנחנו חיים, יש אנשים לא זוכו לחיות. יש לא זוכו לחגוג את החג, אנחנו זוכים. אנחנו יש לנו חג כזה קדוש, חג כזה נפלא, שמחה גדולה. עכשיו, המים היו נוהגים ללכת ולשאוב מים מהשילוח, היו יורדים. כדי להקריב, כשאמרנו, נסחיה ונזכיהם בחג, היו שמים מים במזבח. כל יום היה יין. הימים האלה גם יין בקורבן התמיד וגם מים, אבל כשהיו הולכים להביא את המים, שרים ורוקדים, וכל הלילה היו שמחים. שלום הגמרא כתוב בשבע תנאים, רבי יהושע, שהיה תנא, אמר לו, ראינו בעינינו שינה, לא היינו יכולים לישון, היינו רצים ממקום למקום. ואז היו שמחים, מה היו עושים בשמחה? השמחה עצומה. למה שאבתם מים בססות? ככה כבר אומרת, למה שמחים? שאבתם מים בססות. מים עושה שמחה. קולות של גשם עושות שמחה. הרמ"א כותב, אם יש אדם לא עליכם, לא עלינו, חולה בניקאון או בעצבות, מרה שחורה, קח אותו למקום שיש מים זורמים, הוא ישמע את המים ויסתכל עליהם ויהיה רגוע, איזה תל או איזה חצי שעה, שעה ככה לבד, הוא יבריא. זה מרה לבנה. המרה לבנה מרפא את המרה שחורה. מרה שחורה זה עצבות, כדור לראות כל דבר בצבעים שחורים. זה להיות פסימי, ככה אתה מחזק אותו. אז הרמ"א כותב שיש מרה שחורה, מביא מהזוהר, יש מרה אדומה. מרה אדומה שמשמור זה כעס, יכול להיות רוצח. כעסם גדול, רתחם. יש מרה צהובה, זה מחלות, השם ישמור, זה דלקות למיניהן, כמו מוגלתיות, מחלות מוגלתיות. ויש, זו הלבנה, היא גוברת עליהן. יש מרה ירוקה, יש מרה, זו המרה הלבנה, שזה המים. לכן המים ידוע, זה מאוד מאוד מרפא ומרגיע.
כן, יש עיקר גם בחוץ לארץ וגם פה, שיולדות יולדות במים, כי המים מאוד מרגיע, היולדת היא צריכה מרגוע בעיקר, כדי לדעת מתי לגרום שהעובר יצא, שהציר בא ולהתגבר על הכאב ולהיות רגועים ולהתרכז בלידה עצמה. אז זה מאוד חשוב. המים עושים מרגוע. כשאדם רואה מים או שומע קול של מים, הגמרא אומרת, אחת הקולות המשמחים, קולות של גשמים יורדים על הארץ. זה שמחה. אבל אנחנו לא רוצים את זה בסוכות. הגמרא אומרת, זה לא טוב, בסוכות סימן לא טוב. רוצים שיהיה אחרי סוכות. אז זה המים. אבל למה אי אפשר להבין את המים? הרב בני יששכר כתב חידוש נפלא מאוד. בעשרת ימי תשובה, עשינו תשובה, אבל הייתה תשובה מיראה. זאת אומרת, פחדנו, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותב בספר חיים, במהלך אלוהים חיים, ביקשנו חיים, פה, בעולם הבא, תחיית המתים, בביאת המשיח, אחר כך, בעולם שכולו ארוך, חיים. ביום כיפור, קראנו בידויים, ובכינו, ואשמנו, ובגדנו, וכו'. פחד, נכון? היה פחד. אבל עכשיו בסוכות אנחנו עושים תשובה, אז עשינו תשובה מיראה. עכשיו בסוכות אנחנו עושים תשובה, בונים סוכה ויושבים בסוכה, ואומר אפילו שצר או צפוף או לא נוח, זה כדאי, זה מצווה, גלות מחפר לכבון, אנחנו שמחים, וקונים לולב ואתרוג והדס והערבה ומנענעים ומקיפים ושמחים, שמחתם לפני השם אלוהיכם. עושים תשובה מאהבה, אז עשינו תשובה מיראה. תשובה מהיראה, זדונות נעשות לא שקדות. מה שעשית במזיד נהיה שוגג. אבל תשובה מהאהבה, זדונות נעשות זכיות. מה שעשית במזיד נהיה מצווה. אז בראש השנה עשינו תשובה מהיראה. הכל כי פחדנו. תשובה מהיראה. אז זדונות נעשו שגגות. מה עשינו בראש השנה? עשינו תשליך. כל הארונות זרקנו לתוך המים. עכשיו בסוכות תשובה עושים מאהבה, זדונות נעשות זכויות, אנחנו הולכים לשאוב את המים להביא את העוונות חזרה, רוצים אותם גם הם יהיו מצוות, תביא את כל העוונות שהסלקנו בתשליך בראש השנה, אנחנו עושים אותם מחדש, כך אומר הרב בני יששכר. לכן אומרים את המזמור, כאייל תערוג על אפי כמים, כן נפשי תערוג אליך אלוהים. מה אומרת איילה הזאת? צדקת. צדיקה שבחיות היא האיילה. כשהחיות צמאות למים ואין להן מים, גואות והולכות עושות עיגול סביב האיילה וצועקות תביא לנו מים. היא לא יודעת מה לעשות, נועצת את שתי קרניה באדמה, והקדוש ברוך הוא שומע את קולה ומביא, עושה שתי מעיינות מהמקום שתקעה את הקרניים באדמה ונוטלת מים. זה כאייל תערוג על אפי כמים, הסידה של החיות. אז הוא קורע את התהום ואז יוצא המים, ואז יש שמחה גדולה. לכן, בחג הזה, כיוון שהקדוש ברוך הוא עמנו, אנחנו שמחים. נזכיר רבותיי כמה דברים בקשר שבת זו ושעמר הבא ושמחת תורה שהם מתקרבים עלינו לתורה. שבת זו אמרתי כבר, צריך להתפלל טוב לקדוש ברוך הוא שנזכה להיות בביאת המשיח וגוג ומגוג יעבור עלינו בשלום. והיזהרו השבת יותר בסוטה שלישית מכל השבתות, גם היום התקצר, וגם בגוג ומגוג בסוטה שלישית מצילה, מי שנזהר בסוטה שלישית לא לעשות לא בביסקוויטים ולא בפירות ולא בשום דבר. סוטה שלישית עושים בלחם, משתדל לעשות בלחם כזית לחם לאכול. סוטה שלישית זה אדם ניצל מלחם גוג ומגוג. כתוב גם אישה שרוצה ללדת לנקל ולצער, תיזהר בסעודה שלישית. אז זה סעודה שלישית מאוד חשוב. האמת שכתוב בסעודה רביעית ניצל נהבות הקבר ונשים ניצלות מזה, אבל הרב דבר ראיתו הביא שכתוב שמה שיקרה חלילה שלא יתקפו את הנשים בזמן גוג ומגוג, אומר איזה נשים יותקפו חס ושלום, אותם שלא תיזהרו בסעודה שלישית. או כתוב בתים יפלו, אם איזה בתים יפלו או מדרגות, כל חומה לארץ יפלו, קראנו את זה גם וזה, הנה יום בא וחולך של הלך בקרבך וכל חומה לארץ טיפול, קראנו את זה ביום ראשון של החג. למה זה יקרה? זה יקרה לאלה שלא נזהרו מסודה שלישית, חס ושלום יכול להיות להם נזקים. חיל אדם יזהר בשבת. כמובן אנחנו עושים קידוש הכל בתוך הסוכה עם ברכת לשב הסוכה שהיינו אין, שהיינו היה רק ביום הראשון. לולב אין, גם הקפות לא עושים בשבת, לא שענות ולא הקפות, כי לא נותנים לולב ולא שום דבר. אבל בסוכה יושבים כרגיל, צריך להיזהר, אדם ישים את הנרות, אם יודע שהסוכה שלו פרוצה, את הנרות בבית, לא ישים בסוכה. אלא אם כן אלה שיש להם סוכות גדולות ומוגנות, יש לו מתקן מיוחד לנרות, שסגור, זה משהו אחר. וכל הסעודות של שבת יהיו בסוכה. אדם לא יעשה חוץ לסוכה, סעודה ראשונה, סעודה שנייה, סעודה שלישית, הכל יעשה סוכה. גם אגב, אלה שעושים קידוש מוקדם בבוקר ואוכלים מזונות, יש להם קצת בעיה. למה? אנחנו לא מברכים לשבת בסוכה על מזונות. האשכנזים כן, התימנים כן, סוברים כמו הרמב״ם, אבל אנחנו הספרדים סוברים כמו מרן. אז טוב, השבת הזאת, אם אדם רוצה לעשות קידוש ולאכול משהו, שיקח איזה לחמנייה או פיטה, יאכל כזית, יברך בשבת הסוכה. אחר כך שבני הבית קמים, נגיד היום בשבע, אפשר לעשות כבר קידוש בבוקר, כשגמר תפילה בנץ. אז יאכל חצי פיטה או חצי לחמנייה, עם איזה זיתים, שמן זית, זה דבר טוב, או איזה משהו אוהב, איזה דבר, נעשה ברכת המזון, ואחר כך שיבואו בני הבית, בעשר, באחת עשרה, אבל לא אחרי 11:20, כי כבר חצות. צריך לאכול את הסעודה לפני 11:20 כדי גם להשאיר מקום לסעודה שלישית. סעודה שלישית בערב כבר ב-5 וכבר אי אפשר לעשות סעודה שלישית, זה סוף היום, להיזהר בזה. יום ראשון בערב הוא שנה רבה. שנה רבה יום גדול מאוד, האדם ייזהר בו מקדושתו מאוד מאוד. אנחנו נכתבנו לחיים ביום ראש השנה, נכתבנו לחיים ביום הכיפורים, אבל יש חתימה שנייה לרבותיי בליל שנה רבה. לילה שנה הבא, יום ראשון בערב, אדם משתדל, תלב ערבית, כמו שצריך, בכוונה, שנוהגים כמו יום הכיפורים, כשהם נוהגים לגבוש אפילו בקט דמן, תפילת ערבית זו. ועוברים אותה בכוונה עצומה, אחרי תפילת ערבית, מיד מתאספים בתי הכנסת, לא מתחילים ב-10 בלילה את השיעור, אלא בתחילת הערב, ב-6, לקרוא חומש דברים, כל החומש. מי שקורא חומש דברים כולו זוכה להיחתם בחתימה טובה. למה? זה חותם את התורה, מסיימים את התורה ביום הזה. גם שנה מקרא לאחד תרגום שבזאת הברכה קוראים ביום השנה רבה בבוקר, ביום שני עצמו אנחנו קוראים את השנה מקרא לאחד תרגום, ואז להשתדל לפני שהירח יוצא, כי כשהירח יוצא זה בשביבות 10 בלילה, אז פותחים את הפנקסים של כל אחד מאיתנו ורושמים תוספות. אז אם האדם עשה עוד איזה מצוות מיום כיפור עד עכשיו, שיפור עמדות, מוסיפים לו עוד בבנקים, חשבונות, עניינים, עוד כמה בתים, ושורה קדימה בביאת המשיח, להיות בין הראשונים לקבל אותו, מאוד חשוב. ולהבדיל חס ושלום יש אנשים השם מרחם, חתם סופר אמר על עצמו, הוא נפטר בישרוחה של שמחת תורה של חוץ לארץ, אמר את ראש השנה עברתי בשלום, יום הכיפורים עברתי בשלום, תושענה רבה הוא לא עבר בשלום, ונגזר עליו להיפטר מוצאי שמחת תורה. אדם צריך לשמור את עצמו, לכן נוהגים לומר את חומש דברים. מי שלא יכול להישאר כל הלילה, לפחות ישתדל בתחילת הלילה לקרוא חומש דברים כולו, לא שניים מקרא ולא אחד תרגום, אחד מקרא מתחילתו עד סופו, ויגיד בסימנת הבא בראשית ברא אלוקים עד אשר ברא אלוהים לעשות. אשכנזים נוהגים להוציא ספר תורה וקוראים את החומש מתוך ספר תורה. אחרי זה יש לנו ללמוד אחר, עומדים עד רזות התהילים, קוראים באותו לילה, זה מאוד חשוב, שגם אם נגזר חס ושלום איזו גזרה, מתבטלת על ידי אמירת תהילים, ובזה האדם נהיה כמו שצריך. לא לשכוח רבותיי לקחת 5 בדי ערבה. יום השנה רבה יום גדול מאוד, תדעו, הוא מסיים את כל ימי הסליחות. הושענא נון א', היום ה-51. המדרש אומר, רב אבינו אמר לקדוש ברוך הוא, תן לי איזה יום בשנה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אברהם, אתה היחיד בעולמך. אני יחיד בעולמי. אברהם אבינו היה היחיד שהכיר את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא היה היחיד בעולמו. אני יחיד אתן לבניך יום המיוחד בשם המיוחד. מה זה יום המיוחד? זה יום שענה רבה, נקרא יום מיוחד. למה? מספר היום בשנה 21, כ"א תשרי. איזה שם קדוש יש לנו מספר 21? שם אקיה, א', כ', י', כ'. זה ה', רק אסור לבטות אותו, אני אומר כ'. פעמיים ה', 10, וי', 10, 20, וא', 21. השם הזה, אהיה אשר אהיה, אמר הקדוש ברוך הוא, אני הייתי אימם בצרת מצרים, אני אימם בצרה אחרת, זה היום הזה הגדול, נתגלה בו שם אקיה, מעלתו גדולה מאוד, לכן לוקחים ערבות, ערבה דומה לשפתיים, חמש בדי ערבה, יש איזה סוד, רבנו ארי כתב, אנחנו לא יודעים סודו, כוון אשר, מה שכתב רבנו ארי, אבל אדם ייקח אותם, וחובד אותם בארץ, לחוות השתעות לאנשים שמקים אותו בכוח. בפעם האחרונה אתה יכול לעקוד בכוח, הרי חמש חרטות יש. בראשונה אם חרטת בכוח והערבה נקראה היא פסולה, ואתה לא יכול להמשיך לחוות. אתה צריך שהערבה תישאר שלמה עד החבטה האחרונה. וגם למה לחוות עד הסדות? יש כאלה קוראים את זה שכל הערים נוצאים, לא? סוד גדול בערבה הזאת. שלוקח אותה איתו בנסיעות ומקומות מסוכנים, שומרת אותו. אנא השם משה ענה. אז שמים אותו בבית מעל הפתח, שום שודד ופורס לא ייכנס לדירה שלך. זו ערבה. שכן לוקחים אותה ברכב, שמים אותו בבגז, או מה? זה שומר את האדם. אבל לא שעל חשבון זה יעקוף בפס דבן ומצד ימין ויתוז. אחד אמר לי, אני זה, והנה שמתי ערבה. הוא אומר, מה עשית? הוא החתך והנוסע, השעת המהירות האלכוהולית, זה לא הלבון זה, יש לו ערבות, אז לא הלבון זה עושה תאונות, לא? זה הערבה, יש את הסגולה. יש גם סגולה מיוחדת לנשים שהן בהיריון, כל אישה שהיא בהיריון, ביום השנה הבא תיקח את האתרוג של בעלה, הצהריים, אחרי שגמרו לברך, תאמר, ריבונו של עולם, האתרוג הזה היה ביד שלי, אצלי, בבית כל השבעה ימים, ולא פסלתי אותו. הרי למה האתרוג? אדם הראשון אכל אתרוג. מי אכל מזה? חווה ונתנה לו. עכשיו כפרה על זה, אנחנו בשבעה ימים האלה מברכים על האתרוג. מתקנים את החטא הזה. עכשיו האישה למה סובלת בלידה? בגלל חטא חווה. כתוב בתורה. והאישה אמר, ארבעה בית, שירונך וירונך, בעצב תלדי בנים. אז היא לוקחת את האתרוג ואומרת לי, בנו של עולם. אתרוג זה היה ביד שלי כל השבעה ימים, ולא פסלתי אותו. יהי רצון שבזכות זה תעשה שאני אלד בקלות, והיא תעשה חור בשיניים שלה, רק צריך לא לעקור את השיניים, שבור את השיניים, אחר כך בעלה ישלם הרבה כסף. תעשה חור בשיניים, תשתול אותו, ואז תלד בשלום. וטוב, לפני שהולכת ללדת, לאכול חתיכה קטנה מהאתרוג. קטנטונת. זו סגולה שתלד בקלות. האתרוג הזה אנחנו שומרים, עושים ממנו ריבה, אוכלים ממנו בט"ו בשבט. זו סגולה לחיות בשנה הבאה. כל דבר, הערבה גם שומרים אותה, אחר כך שורפים אותה עם החמץ. הלולב גם כן, שמור אותו, שורף איתו את החמץ. הואילינו עשה בו מצווה אחת, מצווה אחרת. רבנו חיים פלאג'י, הרב שלום מהרב של איזמיר, כותב שהוא את כל הסכך היה שומר, וכל שבת לוקח איזה ענף אחד של שכח, עושה את הלחם של שבת מהענפים האלה. והלחם יוצא עם טעם משובח במינו. עשרי חך שטעם ממנו. והצדיקים היו כל מצווה, לא זורקים אותה, ואותה מצווה עושים מצווה אחרת. עכשיו אנחנו חורטים את הערבה, היסוד. כי יסחר פידוב רשע, כי אומר הזוהר, באים המקטריגים מקטריג עלינו ביום שנה רבה. אנחנו מקים לרוס שקט, נהיה שקט. הם לא מקטרגים עלינו. אז כל אחד ישתדל לקחת חמש בדי ערבה, לא חייב להיות לבלוב, רבותיי. העיקר שהערבה לא תהיה כתומה למעלה, תיזהרו שהמקל למעלה שלם, אם זה חתוך, זה פסול. חמש שלמים, לוקחים חמש בדי ערבה, ויכול אחד לקנות מ-20 איש. הוא לא יפסול את זה, הוא יקה, ניתן לשני להקות, לפעמים אין. אז למה אתה תפסול, תעשה, אתה יכול לתת את זה לשני. זה מצווה. גם אתה תן השני לעשות. הסוכה, לא מפרקים אותה, שאירים אותה. בסוף היום, או בצהריים, אם אתה צריך לצאת, לוקחים את הסידור של סוכות, ואומרים את התפילה, יש שם התפילה, לבנו של עולם, אומרים לי רצון לפניך, שאני בזכות מצוות סוכה, שאני קיימתי אותה, אז אתה תזכה אותי שאזכה לשבת בסוכת אורו של אביתר, כמו שנאמר, התמלא בסוכות אורו. ככה האדם עושה ביום שעולה הרבה בסוף, ואז חיל בבית הכנסת ושמחים בשמחת התורה. שמחת תורה מילה אחת על שמחת תורה. זה לא כתוב שמחת ישראל, שמחת תורה, אנחנו שמחים, אבל התורה שמחה יותר מאיתנו. התורה שמחה שעם כזה קדוש, עם כזה נפלא יש, ושהקדוש ברוך הוא נתן אותה לעם הזה. איפה יש עם בעולם ששומר על התורה שלו 3,338 שנים כמו עם ישראל? איפה יש? כמה אומות היו ונעבדו? איפה הם? איפה התורות שלהם? ספרי החוקים שלהם משתנים ומעדכנים ומשדריקים אותם כל שנייה. אנחנו יש לנו תורה קדושה שלא תתחלף ולא תשתנה בשום זמן מהזמנים. איזה שמחה! ושאנחנו יהודים צריכינו להיות בנים של הקדוש ברוך הוא. והתורה שמחה הרי כל הימים של הסליחות, בימי ראש השנה, עשרת ימי תשובה, ביום הכיפורים, בחג הסוכות, עם כל העניינים שבו, הנה ירד גשם, כולם קיבלו אותו באהבה. סוכה נכתבה, מה היה שזה היה? היה אדם אבסורד. ובאה שמחת תורה, התורה שמחה בנו. מצווה גדולה רבותיי לרקוד ולשמוח בשמחת התורה. מי שרוקד ושר בשמחת תורה, זוכה לאריכות ימים. זוכה שבנה יהיה לו בנים, מי שאין לו בנים יהיה לו בנים. ושבנים, מי שיש לו בנים, שיהיו בנים צדיקים לעובדי השם. אני אספר לכם סיפור אחד קטן שאני מכיר. אביו של מרן רבנו עובדיה שיחיה, אני הכרתי אותו. היה חבר טוב של מורבי. הוא היה יודע לשמח אלוהים באנשים. אני כשנולדתי, נולדתי אחרי 5 בנות. ואימי עלי השלום היה לה גם 2 הפלות עוד. אז עד שנולדתי את השמחה גדולה, מורבי היה כבר בן 46 שאני נולדתי. אז הוא בא באותו לילה של הברית ושימח אותם בבית, היו שם כל הרבנים באותו לילה עד הבוקר. היו לומדים תורה וישר עד הבוקר, כל השכונה לא ישנה אותו לילה. עכשיו הם ישנים טוב, אל תדאגו להם. אז הוא היה משמח, בשמחת תורה מה היה עושה? היה הולך מבית הכנסת אחד לשני. ורואה אנשים ככה עושים הכפור, כמו ישנים, נרדמים, זמור לדוד, ולשם, מה אני אומר? רבותיי, שמחת תורה. ומשר להם, ורואה כל זקן, כל אדם, לא עוזב אותו, רוקד איתו, ועד שמרקד אותו, עד שרואה אותו מקפץ, ונוטף ממנו זהה, וכולם רוקדים לשמחים, הוא עשה את מלאכתו, הולך לבית כנסת אחרת. אמרו, למה זכה שבן כזה יצא לו, שמאיר את העולם בתורה, שמאריך אמר. למה זכה? היה כל שמחת תורה דבר ידוע, שמח את כל הציבור, כל בתי הכנסת בירושלים, הופך אותם מהקרצה עד הקרצה. נותן להם, וככה היום קרב אותם לאבינו שבשמיים. אדם משתדל ביום שמחה, אבל מה? להיזהר בצניעות. נכון, מותר לתת לנשים לבוא לנשיך ספר תורה, כך מובא בפוסקים, אבל לא יהיה ערבוביה בשום פנים ואופן. הרי שהגברים עוזבים בית הכנסת, הנשים יכנסו מצד אחר, יכולות לגשת לנשיך ספר תורה. גם בהקפות, בכל זה ייזהרו שלא ייחס בשלום ערבוביה, כי הבן דבר עושה הכל לקלקל, אבל אנחנו נשמח. תדעו יום שמחת תורה, כל מה שאדם מבקש, הקדוש ברוך הוא עושה. למה? בסוכות ה-70 שרים יש להם חלק תפילה שאנחנו מתפללים בתורה שאנחנו עוסקים בקריאה בתורה כל המצוות שאנחנו מקיימים כעת בסוכות יש להם חלק ל-70 אומות אבל ביום השנה רבה בערב הגמרא אומרת בעל קדוש ברוך הוא ואומר לכל אחד מאיתנו קשה לי להיפרד ממך הקדוש ברוך הוא אומר, קשה עליי פרידתכם. כל כך טוב היה לי איתכם כל חודש אלול, הסליחות, בתי הכנסת, ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות, ישבתם בסוכה, אתה עזבו אותי, ככה ישבתם כור לחול, בואו נעשה רק אני ואתם לבד, לבד, אנחנו והקדוש ברוך הוא, תראו לכם מה זה. עכשיו, יש אסטרה אחר חלק, אבל ביום שמחת תורה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני ואתם לבד, נעשה שמחה יום שמיני עצרת. זה חג יחיד שהקדוש ברוך הוא ואנחנו נטו אישי שמחים ביחד. אכן אדם משתדל לבוא ליום הזה רגוע, ישן טוב ביום השנה הבא בסוכה, חג קרוב את הכנסת עם כוחות, ושמח את בניו, אשתו ומשפחתו, ויגיד להם שאנחנו צריכים לקיים את התורה. מי שמר את מות הספר התורה הזה? ספר התורה הזה שמר עלינו כל השנים האלה? אנחנו צריכים לשמור עליו. וזה הדדי. איך הקדוש ברוך הוא אומר? נרי בידך, ונרך בידי. נרי בידך זה הספר תורה, נר של הקדוש ברוך הוא אצלנו. אבל הנר שלנו אצלו זה החיים שלנו, נשמה בידו. אם אתה משמר את נרי, אני משמר את נרך. לכן תדעו יום שמחת תורה זה מפתח לכל השנה. וזה בדוק ששמח ביום הזה, שמח בקדוש ברוך הוא, נשמח בתורה הקדושה, בעזרת השם נשמח כל השנה, ולא רק שנשמח, ואני רוצה בהזדמנות הזאת לברך את המאזינים ואת כל הקהל הקדוש, את כל עם ישראל, שיהיה לנו שנה טובה ומבורכת, יהיה לנו פתקה טובה, ביום שמחת תורה אנחנו מקבלים פתקים עם כל מה שכתוב שם, צ'ק פתוח לכל השנה, בעבודת השם, בהצלחה, בבריאות, בפרנסה טובה, חיים טובים, בשלום, ויהיה לכל עם ישראל רק טוב. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות.